ברוכים הבאים לעוד פרק של משכנתא ונדלן בלי בלגן. אני מרטין הבולדוג, אני מומחה למשכנתאות, והיום נמצא איתנו עורך דין משה אבקסיס. אנחנו ניגע איתו בשני נושאים. נדבר על ליווי עסקים, ליווי משפטי, ונדבר איתו על כל מה שמוגדר נדלן חקלאי. אז משה, מה שלומך?
צהריים טובים, מה שלומך, מרטין?
בסדר, גמור. שאלה ראשונה שלא קשורה לכלום. כן. אתה רואה בפייסבוק יש פרסומות כאלה, קרקע חקלאית בחדרה, 150 אלף שקל, הזדמנות אחרונה, חייבים לרכוש עכשיו, עכשיו, עכשיו. מה זה אומר בשבילנו?
למדתי לקחת את כל הפרסומים האלה בערבון מוגבל, כי בסופו של יום צריך לבחון מעבר לתמונה ומעבר להבטחות. הדברים האלה צריכים להיבדק לפנים מבחוץ, מבחינת הלקוח, הצרכים שלו והרצונות שלו.
אבל מה זה אומר כשמפרסמים קרקע בחדרה ב-150 שקל? זה לא זול?
לרוב, בסופו של יום צריך להבין, זה לא עניין של זול, זה עניין של... צריך למפות פה את הצרכים ואת הרצונות של החברה מול הבן אדם הפרטי שבא לקנות את זה.
אבל מה זה הקרקע? זה אמיתי? זה עובדים עלינו? מה זה הדבר?
זה אמיתי.
זה נשמע זול.
אבל צריך לפרוט את זה לפרוטות. Okay. כי בסופו של יום אנחנו רואים הצעה לרכישה, בסך של ניקח לצורך המחשה, 150 אלף שקלים.
שזה נשמע אחלה מחיר.
כן, אבל צריך להבין מתי אפשר בעצם לעשות מאיזה איזשהו עסקה מניבה לטובת הלקוח. כי הלקוח צריך להבין דבר אחד, כי ברגע שהוא לא משלם את הסכום הזה, בסופו של יום זה לא שמחר יקימו איזשהו בניין בקרקע החקלאית.
אלא מה?
יש לרוב תקופה קצובה של מספר שנים, שיכולה להיות כל דבר בין 5 עד 25 שנה, שבמסגרתה צריך להמתין בסבלנות להפשרה של אותה קרקע.
זאת אומרת שיכול להיות שאני אקנה את הקרקע הזאת ב-150 אלף שקל ואני צריך לחכות ל-25 שנה?
במקרה הטוב.
במקרה הטוב זה 25? אלוהים ישמור, ומה זה המקרה הלא טוב?
המקרה הלא טוב שזה יכול להיות לכל התקופה הנותרת של חייך, במובן הזה שאתה קונה קרקע חקלאית מבלי יכולת לממש אותה, או מבלי יכולת לראות את הרווח העתידי שאתה מצפה לראות בפרסום הראשוני שמנסים להראות לך.
איך זה בדיוק עובד? הרי אני רוכש איזושהי קרקע חקלאית, ואז בדרך כלל כותבים, יש תוכנית מתאר, א', ב', ג'.
בדיוק. בסופו של יום, כי אם אתה, אחרי שאתה רואה את הפרסום הזה, הדבר המטבעי לעשות מהבחינה הזאת, זה קודם כל לסחור שירותים של עורך דין, שמתעסק במיוחד בתחום הזה.
שמה הוא אמור לעשות?
הוא אמור לעשות את כל הבדיקות המשפטיות, / תכנוניות שקשורות לתחום הזה.
ולהגיד לי מה?
קודם כל הוא אמור להגיד לך מבחינת אם הוא עורך דין שבאמת מבין את התמונה מעבר לפן המשפטי, אני מדבר גם בעניין הכלכלי,
כן.
כתפיסה.
כן, כן.
עורך דין טוב זה עורך דין שנותן לא רק את הייעוץ המשפטי המטבי, אלא גם רואה את הייעוד הכלכלי העתידי של העסקה. האם העסקה שווה להשקעה או לא שווה להשקעה?
אוקיי, אבל העורך דין יוכל להגיד לי עוד כמה זמן זה הופך להיות משהו ששווה לי?
אז זה בדיוק העניין. אותה חברה עכשיו שמציעה למחירה את הקרקע הזו ב-150 אלף שקל, הדוגמה האחרונה שאמרת,
כן.
היא מחויבת להנפיק שמאות שמחויבת לפי תקן מסוים. אוקיי. במסגרת השמאות שמונפקת על ידי אותו שמאי, הוא אומר לך פחות מה הייעוד של אותו קרקע, ומה ההיתכנות של אותה קרקע בעצם להפשרה עתידית.
אוקיי.
כמובן שהדברים האלה מומתים באמצעות בדיקה שהעורך דין שאותו אתה סוחר אמור לבצע הן מבחינה משפטית והן מבחינה תכנונית בעירייה הרלוונטית לקרקע שבסמוך לה.
אוקיי, מובן. נושא קצת, סיפקנו את סקרנותי, עכשיו היצר הרכילותי שלי מנח קצת. ליווי משפטי לעסקים, זה נשמע קצת, אתה יודע, קצת מפוצץ. מה זה אומר? איזה עסק צריך ליווי? מה נותן לי הליווי הזה?
האמת היא שברמה האישית זאת האהבה הראשונה שלי.
אוקיי.
כי מבחינתי כשפתחתי משרד עורכי דין, שזה היה לפני 14 שנה, זה נראה כאילו זה היה אתמול. בכל מקרה, אחד מהאהבות הראשונות שלי זה בעצם לקחת עסק, אם בתחילתו או באמצע ההתנהלות שלו, ובעצם ללוות אותו מההתחלה ועד הסוף.
אבל איזה סדר גודל של עסק אתה מדבר? אתה מדבר על ליווי לעסקים, זה עסק של בן אדם אחד, של 10, 50, כאילו מה הסדר גודל?
זה יכול להיות כל עסק בין 5 עד 100, 150 עובדים.
אוקיי, זאת אומרת עסק שמתחיל מ5 עובדים פלוס, אוקיי.
אני יודע שנכון לעכשיו, אם אני רואה את המצב בשטח, בפועל, עסק ממוצע היום מתמודד עם בין 4 ל-5 עורכי דין שנותנים לו מענה בכל מיני תחומים.
למשל?
אם זה בתחום של דיני עבודה, ביחסי okay. עובד מעביד.
נכון.
בתחום של חוזים מסחריים, אתה רוצה לחתום על עסקה מול רשת או ספק. Okay. אם זה גביית חובות פתוחים, זה תחומים שבשוטף הלקוח, העסק הממוצע מתנהל איתו. אנחנו אומרים אחרת, לא. אנחנו רוצים לגדול איתך, אנחנו רוצים ללוות אותך, ולא לטווח זמן הקצר, לטווח זמן העתידי, אנחנו רוצים לגדול איתך ביחד.
אבל עסק צריך טיפול משפטי בשוטף, או שזה רק בנקודות כמו שציינת, שיש איזו עסקה או איזו רכישה או משהו כזה?
חד משמעית, כן. מבחינת האנשי מקצוע החשובים שצריכים לעסק, לטעמי, זה עורך דין ורואה חשבון, וכל פעם זה מוכיח את עצמו מחדש. בוא נשבור איזה נרטיב שהוא לא נכון.
יאללה, תמיד טוב.
אנחנו, כלקוח עכשיו, אם אתה שואל אותו, האם אתה צריך עורך דין, יועץ משפטי לעסק שלך, הוא נרתע.
אני למה... התשובה שלי תהיה קודם כל לא, ואחרי זה בוא נשמע למה כן.
בוא נפרק את זה, הרי כן. תהיה התפיסה הלא נכונה, השגויה, שבסופו של יום עורך דין בא לתת מענה לבעיות שקורות. אנחנו או... אומרים אחרת. אנחנו נהיה אצלך משפטית מתחילתו של העסק, ובכך נחסוך לך את הבעיות העתידיות שאיתן אתה הולך להתמודד. אם זה בשימוע שאתה רוצה לפטר עובד, אם זה בעניין של פרשנות חוזה, אם זה בגביעת חובות פתוחים, אנחנו באים, משדדים לכם את המערכות, בונים לכם נהלים משפטיים, ובכך העסק הופך להיות יותר כלכלי, יותר משתלם, גודל בצורה יותר נכונה, הרי גם לגדול צריך לדעת.
תן דוגמה לאיזה משהו, נגיד, לליווי משפטי שעשית, ואתה אומר, וואו, פה זה עשה הבדל ממש גדול.
זה תמיד חי ונושם, העניין הזה של יחסי עובד מעביד. בסופו
כן,
של
זה
יום,
נשמע בעייתי, כן.
כן. בסופו של יום לא משנה כמה עובד מבחינתו, ההתנהלות שלו היא תקינה או פחות תקינה, אם בסופו של יום, למרות איזושהי פעולה שהוא ביצע בעבודה, שמבחינתך נראית של יארג או בל יעבור, גם אם אתה רוצה לפטר אותו בטווח זמן המיידי, אתה צריך להבין שיש משמעות לכל פעולה שאתה עושה ללא ליווי משפטי.
למה? מה זאת אומרת? אדוני, אנחנו לא אוהבים את איך שאתה עובד, כך שבוע...
אני אומר, המציאות היא בבית הדין לעבודה, שבסופו של יום העובד, דואגים קודם כל לטובת העובד, ואחרי זה אולי גם לטובת המעסיק. זה לא נושא פופולרי שאני מדבר עליו, אבל בסופו של יום צריך להבין שאם אתה לא מבצע תהליכים כמו שצריך, שזאת אומרת, חובת השימוע, היכולת של אותו עובד להתגונן כנגד אותם טענות.
מה, גם בעסק קטן אתה צריך לעשות שימוע וכל ההצגה הזאת?
גם אם העובד עובד 5 חודשים.
גם אם העובד עובד 5 חודשים?
חד משמעי. כי גם אם עבדת בצורה הכי מסודרת מאלף עטף, ככל ולא ביצעת אחד מהדברים הנדרשים, אתה חושף את העסק שלך לתביעות של מאות אלפי שקלים.
באמת? עד כדי כך? איך זה עובד? נגיד עובד שלא מגיע לעבודה שבועיים רצוף. אני לא יכול פשוט לפטר אותו וזהו, בלי שימוע, בלי כל הדבר הזה?
אז הנה, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, כי בסופו של יום, אם אתה לא מברר בזמן אמת עם אותו עובד, אם יש לו אישורי מחלה, או מה סיבה תהיה הגעתו לעבודה, אתה לא יכול לפטר אותו.
מה אתה אומר?
אתה לא יכול לפטר אותו. וככל ואתה נמצא במצב שאתה חייב את העובד הזה, או כל עובד חלופי אחר, במידה ואתה מחליט לפטר אותו, כשאתה מגלה בדיעבד שיש לו אישורי מחלה, אתה נמצא בבעיה.
תן עוד איזה דוגמה, עוד איזה צד נוסף של ליווי משפטי שבו אתה נתקע שזה ממש חשוב.
חוזים מסחריים. בסופו של יום, עסק, הנטייה שלו להתרחב ולגדול, והנטייה שלו, הרצון הגדול שלו באופן טבעי זה לעבוד מול לקוחות גדולים.
כן.
כשמגיע לו חוזה של 50 עמודים, הוא לא יורד לפרטים הקטנים, והוא לא מבין את המשמעות של לקחת עורך דין, שיסתכל לו בהסכם מאלף עטף. כי אם בסופו של יום אתה מגלה סתם לצורך המחשה,
כן.
שבמידה ויש סכסוך פה, סכסוך בין הצדדים, חלילה, לא חושבים על זה בזמן אמת, חושבים על הפוטנציאל הכלכלי, אז כל סכסוך שהולך להיות בין הצדדים, הולך להיות בפני איזשהו בורר.
אוקיי.
אתה צריך להבין את המשמעות של זה.
זה אין ברירת מחדל שזה הולך לאיזשהו בית משפט?
אז זה תלוי מצב. אם אנחנו מלווים את העסק הזה מתחילתו ועד סופו, כשאנחנו עוברים על חוזה, אנחנו אומרים לו מראש מה הצרכים שלך, ממפים את הצרכים שלו. איפה הוא חושב שבתחום הענף הספציפי הזה עדיף לו להיות? זאת אומרת, אם הוא לצורך העניין בתחום המזון, okay. האם עדיף לו להיות שיתמנה בורר בתחום שמבין את תחום המזון?
כן, okay, נשמע הגיוני.
או לחילופין ללכת לבית משפט. עוד דגישים מסוימים, יש שוני בייעוץ המשפטי שניתן לרשת שמגייסת זכיינים, אם זה בתחום המזון. לבין מועדון שמתעסק בתחום של אפליה במוצרים או אפליה בכניסה של לקוחות לעסק, דברים כאלה. זה רגולציה אחרת לחלוטין.
כי זה, איזה רגולציה פה, איזה רגולציה פה?
פה זה חוק לאיסור למניעת אפליה בכניסה למקומות.
אוקיי.
ופה זה בתחום של דיני עבודה וחוזים מסחריים.
הבנתי. אוקיי.
ברגע שהלקוח הממוצע יודע שיש לו כתובת אחת למענה לכל התחומים הרחבים האלה, ולא... 4 עורכי דין שונים בתחומים שונים במשרדים שונים, אז קל לו יותר.
יש שאלה שממש מציקה לי. כל עסק שאתה מדבר איתו, כל אחד, לא משנה באיזה תחום, יש לו מלא צ'קים שלא משלמים לו, או צ'קים שנתנו לו וחזו, כאלה שצריך לרדוף אחריהם, או אתה יודע, זה לא משלם והוא לא משלם. כל אחד שאתה שואל אותו, יש לו בחוץ מיליונים.
נכון.
אבל אף פעם הוא איכשהו לא מצליח לקבל את המיליונים האלה.
אז הנה, קודם כל תודה על השאלה, זו שאלה חשובה. ייעוץ משפטי נכון, זה לדעת ליזום את המהלך ולא להגיב לו. לקוח בוחר להתקשר עם צד ג' או כל ספק אחר, אנחנו עושים לו את הבדיקת נאותות הזאת, מילה מפוצצת, אבל בעצם זה אומר שאני בודק את אותו לקוח, מה ההיסטוריה הכלכלית שלו.
איך אתה בודק?
יש את המקומות של BDI, Dun & Bradstreet, בנק ישראל, אתר של פשיטת רגל, לבדוק כרגע את ההיסטוריה הכלכלית שלו.
יש אתר שנקרא פשיטת רגל?
זה אתר של כונס הנכסים הרשמי.
אוקיי, סבבה.
אני בודק את הדברים האלה, וככל, ויש טבלת דירוגים, אותך, אותי, וכל אחד אחר מדרגים אותו לפי המידת, המצב הכלכלי שלו. אני יכול לתת הערכת מצב ללקוח, מה נדרש על מנת לשמור על הכסף שלו עוד לפני שנוצרת בעיה.
אוקיי.
זאת אומרת, אם אני יודע שהחשיפה של בן אדם ספציפי שהולך להביא צ'ק בסך של 100,000 שקל לצורך המחרשה, הוא חשיפה בינונית, אני דורש בתוספת לצ'ק הזה ביטחונות.
מה זה חשיפה בינונית? תן, כאילו, לא הבנתי את הרעיון בחשיפה בכלל.
אם אני יודע שהעסק עצמו הוא עסק חדש, הוא עסק מתחיל, ואני מעריך שהיות והוא בתחום מסוים, אז היכולת... הציפה שלו מעל המים היא שנתיים שלוש, והתשלום אמור להתפרס לשנה הקרובה, אז אני יודע שהחשיפה היא חשיפה מסוימת.
הבנתי, כלומר עסק חדש שעוד אין לו רקורד של תשלומים
בדיוק, כביכול? בדיוק, בדיוק. לכן פה אני מבקש להגביר את הביטחונות. בסופו של יום אני מבקש שיצורף לשם הערב, או לחילופן יחתום על איזשהו שטר חוב. הדבר הזה בזמן אמת, כשצ'ק חוזר, מקל עליי לבצע גבייה של אותו כסף. ואז בעצם שהתזרים של הלקוח פחות נפגע.
לא, אני מבין את זה. תראה, על פניו זה נשמע מאוד הגיוני. אבל אתה יודע, במיוחד עסק קטן, אתה כל כך רוצה לקוחות ואתה כל כך מת לסגור, שאז כשאתה אומר, עכשיו אני אבוא ללקוח, אז אני אבוא לספק, ללקוח או מה שזה לא יהיה, אני אתחיל לבוא אליו בדרישות של להביא ערבים ולהביא פה ולהביא שם, הוא פשוט יעבוד עם מישהו אחר.
הכל שאלה של איך אתה משקף את הצרכים ואת הערכים האלה לאותו ספק. כי אם בסופו של יום אתה מציג בפני הספק איזושהי תמונה, איזושהי ראייה ארוכת טווח של העסק הזה, ומה הולך להרוויח מהעסק הזה לעשר שנים הקרובות, לאור התוכנית העסקית שאנחנו בונים, זה עוד דבר שאנחנו עושים ללקוח, יחד עם אנשי מקצוע אחרים, ושהוא צריך להבין שהוא הולך להיות מורווח מהעסק הזה, לאו דווקא מהעסק הזה, כי אם גם מהפניות נוספות, אז הוא מבין את הצורך והוא מבין את החשיבות של הדברים האלה. לרוב הדברים האלה מובנים והם נורא מקובלים.
אוקיי, okay. אבל במידה וכבר הגענו למצב הזה, יש לי חובות בחוץ וחייבים לי, לא חובות שלי, חייבים לי. הליווי המשפטי הוא כולל גם את כל ההתעסקות עם הגבייה וכל, אתה יודע, אתה מבין על מה אני מדבר.
כולל גם את זה, אני חושב שזה נדבך מרכזי בכל המעטפת שירותים שאנחנו
כן,
נותנים.
כן, בטח, חייבים.
זה עניין של גביית חובות שנמצאים בחוץ, כמו שאתה אומר, זה יכול להיות מיליונים. עסק היום שכל כך הרבה חובות פתוחים נמצאים בחוץ.
אצל כולם.
הוא חייב להיות מטופל ובמיידי. עכשיו, היתרון פה שזה לא בא, זה לא, אנחנו לא פועלים פה באופן רוטיני, למה אני מתכוון? זה לא יכול לקרות מצב שאני עכשיו עובד בצורה נורא, נורא יבשה לנייר, מגיש את הצ'ק להוצאה לפועל, ואז מחכה שעבור תקופת זמן מסוימת כדי לא, אנחנו טיפה יוצאים מהקופסה, עושים איזשהו פתרונות לקצר תהליכים.
מה למשל?
אם זה אומר סעדים, סעדים מהירים יותר כדי...
עזוב סעדים, סעדים זה מילה משפטית. מה עושים בתכלס?
בפועל אנחנו מבצעים פעולות גבייה עוד לפני שמתחיל בעצם הליך הספירה בפן המשפטי. אם היום פותחים היום צ'ק בתיק הוצאה לפועל, יש זמן רוטיני מסוים שהחייב, אני שונא את המילה הזאת, כן. אבל אותו אחד שלא שילם. צריך לשלם. אם הוא לא עומד במועד הזה, אז הוא יכול להגיש 1001 אלטרנטיבות. צו חיוב בתשלומים, להיכנס לפשיטת רגל, כל מיני דברים ואחרים. אנחנו, מבחינה משפטית, מעדיפים לבצע פעולות משפטיות, שזה אומר אם צריך, אם אנחנו יודעים שיש בידיו נכסים, פעולות של עיקולים, עוד לפני שעבר המועד לביצוע התשלום. ככה אנחנו גם קצרים הליכים, וככה אנחנו מסיים גם לעסק, בעצם להתנהל תזרימית בצורה יותר מקלה.
מובן. ברשותך, בוא ננסה לדבר קצת על התחום השני שהזכרנו אותו בהתחלה. איך אתה מקשר בין מה שנקרא עיסוק בליווי עסקים לבין כל מה שקשור לנחלות, משקים וכל... איך זה מסתדר אצלך ביחד?
עוד אהבה ישנה שלי.
הכוונה?
התחום של הנחלות, כמו עסקים, התחלתי איתו בתחילת דרכי כעורך דין, לפני 14 שנים.
אתה גר במושב?
לא.
לא. נולדת במושב?
לא.
גם לא.
כנראה בגלגול הקודם היינו איזה סוג של חקלאי. מי שהעסק הראשון ושהמושב הראשון הגיע למשרד שלנו וביקש את השירותים, זאת הייתה אהבה ממבט ראשון.
מי זה היה?
המושב הראשון.
כן, כן, ברור. אנחנו פה בעסקי הרכילות.
מושב גילת, במועצה אזורית מרחבים, זה בדרום. זה אחד מהמושבים היותר מבוססים, היותר אטרקטיביים שרוצים לבוא לגור בו.
אוקיי.
כמו עסק ממוצע שאנחנו נותנים לו ייעוץ משפטי קבוע, ככה גם מושב, אגודה שיתופית. אגודה שיתופית מורכבת מספקטרום שלם של תחומים, נושאים, ועדות, שצריך לדעת איך לנהל את זה מראש. ובסופו של יום אתה כל הזמן באוף, בשוטף, אתה מתנהל עם צרכים, בעיות, מובן. דרישות, דביעות.
מובן. תראה, אני די בתחום, אני רוצה להגיד לך שכשאני שומע כל מה שקשור לנחלות, משקים, חקלאי, בכלל מנהל, אני יוצא בתוך נקודת הנחה שזה משהו שהולך להימשך 150 שנה, ואף פעם לא נראה את הסיום שלו. תעשה לנו, בוא נעשה סדר בסיסי במושגים. מה ההבדל בין משק לנחלה, למשק עזר, תתן לנו קצת, תעשה לי סדר, בשבילי.
ככה זה הרת אגב לפני העניין הזה. מבחינת, אם אתה שואל אותי לבן אדם הממוצע שרוצה להשקיע בנדלן היום, איפה התחום הבא ששווה להשקיע בו, להבדיל מנדלן במגזר העירוני, אני מאמין גדול מאוד בהשקעה במגזר החקלאי.
אבל במגזר החקלאי אין הרבה למחירה.
לא רק שיש הרבה למחירה,
יש
כל מיני קונסטלציות של מחירה.
אוקיי, לדוגמה.
היום, נחלה חקלאית היום, להבדיל מהמגזר העירוני.
שמפצלים אותה, נכון?
יש כמה וכמה אלטרנטיבות.
בכבוד.
האפשרות לצורה כלכלית פה היא אדירה.
איך?
ולקוח שיודע לעלות על זה בזמן אמת, הוא יכול לעשות פה את עסקת חייו.
אז איך אני מרוויח מנחלה חקלאית?
היום כשאתה נכנס למושב, לאגודה שיתופית, זה הבא משפטי.
אוקיי.
כל מה שאתה יודע מבחינת החקיקה, מבחינת הרגולציה בתחום של הערים, לא קיים בתחום של המושבים והאגודות חקלאיות. לכן חשוב לקחת ייעוץ משפטי טוב, שמבין בתחום הזה.
רגע, אבל התחלנו לדבר על רווח, איפה אני מרוויח?
אתה מרוויח בכל מיני אלטרנטיבות. אני רוצה להסביר את זה נכון. יש היום נחלה. נחלה היום מורכבת מחלקה א', ב' וג'.
כל נחלה? א', ב' וג'.
נכון.
אוקיי.
אותה חלקה א' היא לרוב משהו כמו 20 דונם. כשמתוכה 2.5 דונם זה לבנייה.
ומה זה השאר?
השאר זה לרוב לגידולים חקלאיים.
גידולים חקלאיים, סבבה.
חלקה ב' זה לייבודים חקלאיים.
חלקה ב' זה גם חקלאי, אוקיי.
וחלקה ג' היא לרוב שטח של האגודה, שבעצם האגודה היא זאת שהבעלים של כל הקרקעות.
אז למה מה זה קשור? מה זה אצלי אם זה בבעלות האגודה?
כי היתרון פה שאתה הופך להיות גם חבר אגודה. אם אתה קונה נחלה היום במושב,
כן.
אתה גם הופך להיות חבר אגודה.
אוקיי.
מה זה אומר? גם שיש לך הכנסה נוספת שלא מן הנחלה. זאת אומרת, אם מושב היום עושה עסקה בתחום הסולרי, שזה אנו
כן,
תחום
איזה, אחר... כן, יש עכשיו איזה קיבוץ שעשה הון תועפות, נכון? איזה נכון. מי זה, אתה זוכר?
אני לא זוכר את השם שלו, אבל אני יודע שהם קיבלו מבחינת העסקה 450 מיליון דולר, לפעמים אתה זוכר.
מכובד מאוד.
נכון? אתה הולך לקנות היום נחלה. אחד מהתנאים על מנת להתקדם באותה עסקה זה להתקבל כחבר אגודה.
אוקיי.
אם אתה מתקבל כחבר אגודה...
מה, יש בכל אגודה יש ועדת קבלה כזאת?
ממש כך.
מה שאני מכיר כמו פעם שיושבים כזה, אדוני, איפה נולדת, מה אתה עובד, זה
קצת
כזה?
קצת פחות פורמלי.
אוקיי.
אבל כן, מה שלא יודעים אותם אנשים, זה שקיימת אחד משני אפשרויות. אחד, אתה יכול להתקבל כחבר אגודה.
אוקיי.
והאלטרנטיבה השנייה היא שלא. אבל עדיין זה לא מעכב לך את העסקה.
רגע, ואם לא התקבלתי, איך זה לא מעכב לי את העסקה?
אתה עדיין יכול לבצע, אתה עדיין לא יכול להיות בעל הנחלה. אבל לא חבר אגודה.
הבנתי. ואז מה קורה עם חלקה ג'?
החיסרון, בדיוק פה החיסרון, שאתה לא יכול ליהנות מהזכויות כחבר אגודה.
זאת אומרת, אני עדיין יהיה הבעלים של הנחלה שקניתי,
אבל
אני לא ייהנה כביכול מהחברות באגודה.
בדיוק.
הבנתי.
החברות באגודה מקנה זכויות, כמו כספים שמגיעים לכל חבר אגודה, מבחינת חלוקת רווחים.
אוקיי, ובכל האגודות יש דברים שמרוויחים מהם או שיש כאלה שלא?
כן. היום אחד מהתחומים החמים שעל הפרק זה עסקאות סולריות.
אוקיי.
אני במקרה מטפל בלא מעט עסקאות סולריות.
מה זה אומר בעברית?
בעברית מגיע, חברה, לרוב היא חברה שמונפקת בבורסה, ומה שקורה מבחינתה, היא רוצה לנצל את אנרגיית השמש. שרת האנרגיה פה נתנה איזשהו יעד עד 2030, שיהיה פה, רוב האנרגיה תהיה דרך אנרגיה סולרית.
אוקיי.
עכשיו, זה נמצא בכל מיני וריאציות, כן? זה יכול להיות על פני השטח החקלאי, זה יכול להיות על פני גדרות, זה יכול להיות על פני חממות, כל מיני וריאציות שונות. זה בפן של האגודה.
אוקיי.
עכשיו, אם אתה כבן אדם שרוצה לקנות נחלה, אני אומר לך, אתה לא, זה לא מסתיים פה. אני רוצה להגדיל לך את העון הכלכלי שלך. לרוב כשאתה קונה דירה בעיר פה,
נקודה, כן.
אז מה שאתה יכול לעשות כרגע, או להרוויח מהסחירות, או לעשות פליפים של מחירה קנייה.
נכון.
פה אני אומר לך שאתה לא תרוויח רק בפן של רכישת הנחלה, אתה גם, בהתאם להחלטות מינהל שמתחדשות כמו, כמו המספרי המטוסים שיש, כל כמה חודשים יש החלטה אחרת, ואתה צריך להיות עם יד על הדופק בנושא הזה.
אוקיי.
אבל למה הידיעה של זה יכולה לשפר את זה? כי אתה יכול במסגרת אותם 20 דונם לבנות יחידה שנייה, ובמקרים שמים יחידה שלישית.
ולעשות איתם מה?
אתה יכול קודם כל או להזכיר אותם.
מובן.
או להפוך אותם במקרים מסוימים, כמובן בכפוף לאישור הרגולטורי, צימרים או כל דבר אחר.
מובן. אנחנו משתמשים הרבה במילה אגודה. אגודה זה מה? מושב, קיבוץ, יישוב?
אגודה
כולל זה... כולל איזה אגודה או אגודה שיש משהו אחר?
אגודה זה תאגיד שבעצם מאגד בתוכו חברי אגודה,
אוקיי.
שלא למטרות רווח. אוקיי. זה למטרות לצרכי האגודה.
אוקיי, מובן. למה עדיין יש ועדות קבלה? זה נשמע לי משהו משנות הטרפפו.
כן, אבל העניין הוא שכל אגודה ואגודה רוצה לשמור על המרקם המושבי. יש הבדל בין מושב שהוא מסורתי, לבין מושב שהוא דתי,
אוקיי.
לבין מושב חילוני.
אבל זה לא קצת מצחיק שאני יכול לא להתקבל, אבל עדיין להיות הבעלים של השטח? זה לא קצת כאילו פוגע בזה?
אני מסכים. אבל נכון לעכשיו, להבדיל מהמגזר העירוני שיש פה... עניין שבמידה והיא מתפתח פה סכסוך, אתה הולך לבתי משפט, שם זה, איך אמרתי, זה הבא משפטי.
הבנתי.
אתם כפופים לרשם האגודות השיתופיות.
אוקיי.
סוג של שופט מחוזי.
זה לא אפליה, אבל שאפשר לא לקבל אותי על סמך זה שאני לא מתאים לציוויון של הדבר הזה?
אם הפרמטרים עצמם הם פרמטרים שעברו את אישור האספה הכללית, וזה מתאים למרקם של המושב, בתי המשפט מעבירים את זה.
באמת?
חד משמעית.
מה, אם אני רוצה לקנות במושב שהוא לא יודע מה... שומר מסורת ואני לא, אז אפשר לא לקבל אותי בגלל שאני לא שומר מסורת?
אם זה אחד מהנימוקים, כן. יש עוד סדרה של דברים שהם עושים, כמו העברה, לרוב זה לרוב למכון אבחון ודברים כאלה ואחרים.
עברתי את המכון אבחון, אבל אני לא שומר מסורת.
לא. יש להם את השיקול דעת בין לקבל אותך או לא. אבל גם על זה יש לך את הזכות לערער על זה בפני האספה הכללית.
וזה יעזור?
כן.
זה יעזור היום?
כן.
כי זה נשמע כזה משהו שאתה מערער עליו בשביל, אתה יודע, בשביל לצאת מדי חובה.
להבדיל מהעבר, היום האגודות השיתופיות כפופות לביקורת שיפוטית לא מעטה. לכן במקרים האלה חשוב מאוד לדעת איך לעשות את זה כמו שצריך.
אוקיי. סבל לי את האוזן, מה ההבדל בין נחלה למשק חקלאי, למשק עזר, למשק לא יודע מה?
אני אעשה את ההבחנה לדברים שהם יותר כלכליים במובן הזה של בין נחלה לבין מגרש.
בכבוד.
לצורך העניין. אם אתה היום רוכש נחלה, מעבר לעניין שיש לך את האפשרות, כמובן, לעשות עיבודים חקלאיים ולהגדיל את ההכנסה שלך בחלקה ב', מתוקף זה שאתה בעל משק, יש לך את האפשרות לקבל מגרש בהרחבה.
נחמד, אני בעד.
זאת אומרת, יש לך פה עוד קוביה כלכלית שאליה אתה יכול לבנות את הבית של, לרוב זה הבנים, בנות שלך.
אוקיי, זאת אומרת, יש לי את ג' שאני נהנה בתור חבר אגודה, ואני יכול לקבל עוד קרקע בהרחבה כשתהיה כזו.
נכון. מבחינת החלטות מינהל היום, מה שניתן לאשר לך זה גם אפשרות של לעשות עסקאות סולריות בתחום של המשק שלך. נכון להיום יש אפשרות בהתאם להחלטות מינהל לבצע עסקאות סולריות מול החברות הסולריות הידועות.
אבל למה צריך את האישור של המינהל בשביל זה?
להבדיל מחלקה ב' שאתה לא יכול, אתה לא יכול לבצע את העסקה שם, בחלקה א' אתה כן יכול לעשות
ולמה אותה. בבית לא?
כי ב' זה שטח של האגודה. No. היא ניתנת לך לצורך שימוש חקלאי, אבל היא לא ניתנת לך לשימוש שאינו חקלאי.
אוקיי. Okay.
דבר נוסף, מעבר לעניין הזה, יש לך את האפשרות כמובן של צימרים, בכפוף להנחיות של המינהל.
במקרים גם זה כפוף להנחיות של המינהל? למה זה כזה מזיז למינהל? מה אני עושה בשטח שלי?
היום אנחנו, מבחינת, אני קורא לזה משולש הכוחות, מי שאתה מתנהל איתם זה אתה כחבר אגודה, יש לך את מינהל מקרקעי ישראל שהוא בעל הקרקע, ויש לנו את האגודה.
הבנתי.
זה המשולש הכוחות, איתם אתה צריך להתנהל.
למה לא מעבירים את זה לטאבו פשוט ומקלים לכולם על החיים?
זה הדבר הבא שלו מתכוונים לעשות, להפוך את זה לחכירה מאובנת, ואז יהיה פחות התעסקות מול המינהל.
כן.
אבל צריך להבין שזה לא מעט כסף בדרך, ויש דברים מסוימים שצריך לתת עליהם את הדעת.
זה לא האינטרס של המדינה או שאני לא מבין את זה נכון?
יש פה הרבה קבוצות כוח שאני...
המינהל, אני מניח שלא רוצה לוותר על הזה שלו.
וגם האגודות וגם החקלאים.
לא, אבל האגודה, מה זה משנה לזה? פשוט יהיה טאבו במקום מינהל, מה זה חשוב להם?
פחות, כי יש פה מהבחינה, יש הרבה זכויות ויש הרבה חובות שצריך להתמודד איתן. לצורך העניין, האגודה, זה לא אגודה שהיא מחייבת שקיפות ומרבית. ההתנהלות עצמה כאגודה מאפשרת לה להתנהל בשדה הפרטי. זה לא איזה חברה ציבורית שהיא נטל הרחבה.
כאילו הם עושים מה שהם רוצים ואף אחד לא יכול לדעת מה הספרים שלהם אומרים.
במגבלות החוק.
כן, במגבלות החוק.
כן.
במגבלות החוק, אבל לא בשקיפות.
בשקיפות, אבל לא בשקיפות שנדרשת מחברה ציבורית.
אוקיי, סבב. זה נחלה, ומה עם מגרש? אמרת, מה ההבדל בין נחלה למגרש?
מגרש בעצם מאפשר לך להיות בעל, זה נקרא בעגה מקצת קובייה, לרוב זה בין 500 ל-750 מטר מרובע.
לא מעט.
שעליהם גם. אתה יכול לבנות את בית חלומותיך. אבל להבדיל מחבר אגודה שיש לו את הזכויות הכלכליות שלו, שזה אומר אם לעשות עסקאות סולריות או להיות חבר אגודה, זה שאתה בא על מגרש, לא מקנה לך את הזכויות האלה.
זאת אומרת, מגרש זה בעצם רגיל, וכמובן מונים ממני לבנות פאנלים סולריים, לא הבנתי למה.
כי בסופו של יום צריך לבחון את כל מקרה לגופו. כמו שאמרתי בהתחלה, יש עניין של קבוצות כוח. האינטרס פה בסופו של יום של המינהל שיש רק שימושים חקלאיים בתחום המושבים.
הבנתי.
לא מעבר לזה.
אבל המינהל לא יודע שכבר אין חקלאים יותר? כאילו הם לא שמעו את זה?
לכן הוא משתדל להתאים את המציאות למצב.
באמת הוא משתדל? כי זה לא נראה ככה.
אין לו ברירה אחרת, כי בסופו של יום מה שעושים אנשים עקב זה שהם כבר לא חקלאים.
הם לא חקלאים? בוא, אף אחד לא חקלאי.
מה שקורה זה שהם פותחים אולמות אירועים ללא היתר. לכן במקרה הזה הם מנסים כל הזמן להתאים. אם בעבר שימוש חקלאי היה רק לצורך העניין להיות חקלאי ולגדל עגבניות או ענבים, אז מנסים להתאים את המציאות היום לדברים יותר רלוונטיים. לאפשר לחקלאי בעצם להתקיים מהקרקע שנמצאת בבעלותו.
יש קטע כזה שבנחלות אי אפשר שזה יהיה רשום על יותר מבן אדם אחד?
יופי של שאלה.
תודה רבה.
היום מבחינת ההסכם משבצת שיש בין המינה לבין האגודה, שזה בעברית מסדיר את הקרקעות באגודה, מי שיכול להיות בעל נחלה זה לרוב בן ובת זוג, בעל ואישה.
אוקיי.
אם הבעל נפטר, אז זה עובר אוטומטית לבת הזוג שנותרה בחיים.
בסדר.
וההפך.
עד לפה, בסדר.
כן, מה שאנשים לא יודעים, שלרוב אם נעביר את זה לעולם של המגזר שלנו, שזה העירוני, אם בן בת זוג נפטר, בהתאם לחוק הירושה,
זה עובר רב ילדים ואישה.
זה עובר חצי כן. לאישה או לבעל,
וחצי
לילדים. נכון. לא פה. הסכסוכים שבתחום של הדיני הירושה יכולים להיחסך במידה ויבינו את התחום המשפטי. הבן בת זוג נותר בחיים. אבל הנה מה ששאלת, כאשר בני הזוג נפטרים, הם יכולים להעביר את זה רק לבן אחד.
לבן אחד,
או לבת
נכון,
אחד.
נכון.
אין אפשרות בהתאם להחלטות מינהל, להעביר את זה לכל הילדים, כמו
לא,
שאפשר.
זה לא רק זה, אני לאן כיוונתי? נגיד אתה ואני רוצה זאת לקנות ביחד נחלה להשקעה. אין דבר כזה, נכון? אנחנו לא יכולים. לא.
מה שאפשר, במקרה הזה, זה עובר לבן או בת שחייבים להוכיח את היכולת שלהם, לנהל את המשק.
לא, אתה ואני רוצים לקנות ממישהו, עזוב.
לא, זה לא
אפשרי. אנחנו לא יכולים להירשם כבעלים של נחלה.
לא.
איזה חוסר, למה לא?
זה חלק מהתפיסה של המינהל כמינהל, כשרק היחידה הזאת זו יחידה כלכלית אחת, שמתאימה רק לבן או בת אחת שיכולים לנהל את המשק.
חדשני, זה כאילו ברוח החדשנות.
אבל יש פתרון גם לזה.
מה הפתרון?
בסופו של יום הרי אותו בן בת שנועדה בעצם לנהל את המשק, היא צריכה לשלם תשלומי איזון ליתר האנשים.
אוקיי.
מה שאפשר לעשות כדי לפתור את הנושא הזה, זה כמובן עניין של למנות עוד בחיים. ההורים צריכים למנות עוד בחיים, בן או בת ממשיכה.
אוקיי, מינו.
ככה אתה מתחמק במרכאות מאירוע מס. זה לא מהווה אירוע מס.
אוקיי.
זה לא עסקה שלך.
אבל איך אני מפצה את האחים שלי?
אתה לא מפצה אותם. במידה וההורים ממנים אותך כבן, הם רוצים אותך למנות כבן ממשיך.
אוקיי.
אחד, אתה לא צריך לפצות את אף אחד מהאחים, כי מינו אותך עוד בחייך.
בחיי, אוקיי.
כבן ממשיך, ואתה זה שהולך אחרי מותם בעצם לקחת את המשק עליך.
מובן.
ואתה לא צריך לפצות אף אחד.
מובן. לסיום סיומת, יוד והזמן שלנו כבר קצת עבר, תן לנו טיפים לבן אדם או למשפחה שרוצים לרכוש נחלה או בית במושב או תקרא לזה איך שאתה רוצה. תן לנו את הטיפים החשובים, על מה לשים דגש.
קודם כל, מבחינת הטיפים, יש לא מעט טיפים חשובים, כמה מהדברים שצריך לשים לב אליהם. קודם כל, לבקש אישור בעלות לגבי המשק. מעבר לעניין של מי בעל המשק, צריך לדעת האם יש כאן מינוי כבן ממשיך. האם יש פה עסקה שבוצעה, ולא ניתן בעצם לבצע פה מחירה של המשק.
אוקיי.
Okay. עכשיו, היות ואנחנו נמצאים כמה וריאציות משפטיות, צריך לשים לב אם יש מה שנקרא עיקולים או שעיבודים אצל רשם האגודות השיתופיות.
שאיפה זה בדרך כלל המכשול? אני יודע שהמכשול בדרך כלל זה שיש מלא חריגות בנייה, נכון?
זה עוד נושא אחד לא פחות חשוב. במידה ויש חריגות בנייה או שימושים שאינם מתאימים לייעוד החקלאי של המשק, המינה לא מאפשר העברת זכויות.
Okay.
וכתוצאה מזה אתה כקונה לא יכול לקבל משכנתה, ואז העסקה מתפוצצת. לכן צריך לבצע את הבדיקות המקדמיות האלה עוד לפני חתימה על חוזה.
יש גם מס מאוד גדול כשקונים, כשקונים, לא יודע אם זה על המוכר או על הקונה, מס מאוד ענק, לא? במיליונים.
נכון. יש מה שנקרא היום, שינו את השם של זה, אבל הוא לא הפך לפחות יקר. בעבר קראו לזה דמי הסכמה, היום קוראים לזה דמי הסכמה לרכישה.
אוקיי.
Okay. במחירה עצמה של הקרקע, מעבר לעניין של היטל השבחה שהמוכר חב בו, הוא גם צריך לשלם את דמי הסכמה עבור ערך הקרקע.
כמה זה
באחוזים? 33% משווי הקרקע.
וואו, זה לא מעט.
זה כמה מאות אלפי שקלים. עכשיו, צריך לקחת את זה בחשבון, כשאתה מבצע עסקה היום כקונה, אתה צריך לדעת שאתה שומר על האינטרסים שלך, במובן הזה שחלק גדול מהתשלומים שלך לא עוברים בכלל למוכר, הם עוברים למינהל.
למיסים.
או לכל גוף אחר. במידה ואתה לא לוקח יועץ משפטי שמבין בתחום הזה, אתה חשוף. עכשיו, מעבר לעניין של דמי הסכמה לרכישה, יש גם עניין של היטל השבחה. יש גם עניין של מס שבח שחל על המוכר.
לא, אבל זה כבר למוכר, זה כבר לא קשור אליי.
אבל עדיין אתה צריך לדעת איך לנתב את הכספים מתוך כספי התמורה לצורך כיסוי החובות.
מובן.
וכמובן, יש את המס רכישה שלך, כרוכש.
נכון.
שזה מתחלק בין דירה לבין שווי קרקע. גם אם זו דירתך היחידה, אתה עדיין תחויב במס רכישה.
מובן.
עבור השטח החקלאי.
לא פשוט.
לא. אבל מרתק.
לגמרי.
אני בהחלט מאמין שאלו העסקאות הכלכליות המיטביות הכי טובות שיש בשוק היום ללקוח פוטנציאלי שמתעסק בתחום הנדלן.
משה, אני ממש נהניתי ואני מקווה שנוכל להרחיב עוד בפרקים הבאים.
תודה רבה על האירוח, מרטין, נשמח.
תודה לך.
תודה, תודה.
אנחנו היינו עוד פרק של משכנתה או נדלן בלי בלגן. נתראה בפרקים הבאים עם עוד אורחים מעניינים. אנחנו זמינים גם בווידאו, גם באודיו, בכל הפלטפורמות. ותעקבו אחרינו. תודה רבה ולהתראות.